אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתן ואתם על הפודקאסט עלומים. אני אורן אהרוני, ובכל פרק נלווה את סדרת הטלוויזיה דרך סיפורים אמיתיים מהחיים ושיחות עם היוצרות, היוצרים, השחקניות והשחקנים. ננסה להביא לכאן את העדויות של האנשים שהיו במצבי סיכון קשים כשהיו נערות ונערים. אנשים שעברו ונחשפו לאלימות, פשע, סמים, פגיעות מיניות והתעללות, כאלה שהגיעו ממשפחות לא מתפקדות שההורים נעדרו ולא הייתה יד מכוונת, מלטפת, תומכת, ומישהו שיאמין ויעזור. היום במבט לאחור הם מסתכלים על מה שעברו ומנסים לעזור לאחרים. בפרק הראשון סיפורה של מורן, נולדה בקצרין, כשהייתה ילדה בן משפחה פגע במינית. אביה היכה אותה, היא עברה לחיות בפנימיה, ניסתה להתאבד כמה פעמים, אף אחד לא האמין בה, אף אחד לא רצה לתת לה צ'אנס. היא הייתה שקופה לחלוטין, חיה בתחתית של התחתית, ללא כל סיכוי. הפרק הזה יכלול סיפורים ותיאורים לא פשוטים, אנא שימו לב. שלום אורן.
שלום.
אני רוצה ברשותך להתחיל עם שיר שכתבת. כל כך הרבה אנשים סביבי, אך מעט מאוד בני אדם. שמישהו יציל אותי מהם, שמישהו יציל אותי מעצמי. את כל כך חכמה, אז למה הלב כל כך טיפש? הבטחת אהבה, הבטחת נחמה, ולבסוף השארת אכזבה. ואין אור בקצה המנהרה, רק הרבה כאב וזעקה. והעולם שותק כאילו זה לא קרה, ולבסוף את יוצאת אשמה. את אשמה?
יצאתי אשמה, כן.
ככה את מרגישה?
כי אז תהיה להתלונן.
אז ברגע שאת מתלוננת, את ישר הופכת להיות אשמה?
צריך להבין שגדלתי בעיר קטנה. ההורים מאוד מוכרים. ביום שבחרתי ללכת ולפתוח תיק במשטרה על מכות, הפכתי לאשמה, כי עשיתי להם קטם ושם רע בעיר.
ואז יושב על המצפון, למרות שאת לא אשמה ואת לא עשית את הדברים האלה?
בדיוק. כל החיים. כאילו זה, הם שיחקו לי על זה גם כל החיים. הוא נפטר כבר שהייתי בת 17, אבל...
אבא שלך.
כן. אבל שאר המשפחה שיחקו לי על זה כל החיים, כן.
בואי נתחיל מההתחלה, מהילדות. מה עברת?
זה היה בערך בגיל 8, 9, 10... ספר יסודי, לא אונס, אבל בהחלט פגיעה מינית, דברים שלא, זה גיל שלא אמורים בכלל להבין מה זה הדבר, זה מיניות, זה לא דבר שאמורים להתעסק בו, זה גיל שאתה אמור לשחק בובות וקלאס וצורך העניין, ובתקופה שלי גומי. וקרו דברים שלא היו אמורים לקרות. העניין הוא זה שבגיל הזה אתה לא באמת מבין, כי זה דמות שאתה סומך עליה, זה דמות שאתה מעריץ אותה, זה דמות שאתה אמור להבין שזה בסדר, שזה תקין, זאת אומרת, ואתה לא מבין רק אחר כך, כבוגר אתה מבין איך זה משפיע עליך, ההשלכות של הדבר הזה בעתיד, אבל זה גרם לי נורא להסתגר, אז זה כאילו... דמות ששמחתי עליה, שבעצם הרסה לי את האמון, הרסה לי את הילדות, הרסה לי את הנפש, מבלי שאני אבין את זה בגיל הזה. זה מה שעצוב. ואז היה את אבא, שהוא, זאת הייתה דרך חינוך שלו. הוא לא ידע דרך חינוך אחרת, זאת אומרת, זה לא שהוא חזר וחטף קריזה ויאללה, מכות, לא. אבל הסיבות היו נורא מגוחכות, אם לא ניקיתי את הבית, אם לא סידרתי את הבית, אם איחרתי בשנייה וחצי. אני זוכרת סצנה מאוד מאוד מאוד. הייתי נחשת בגיל 14, וגרנו בבניין, אני לא אשכח את זה מאחורי הפסנתר גדול, ועמדו מולי אבא שלי, מצד ימין אמא שלי, ומצד שמאל אחותי. ואבא שלי ללא הפסקה, אגרופים, עד שהגיע לשלב מסוים, שירד לי פשוט דם מהאף. ואז אמא שלי, הם דיברו לדינו בינם, ביניהם, היא אמרה לו, בסטה, בסטה זה תפסיק. כי זה, כי כבר ירד דם. זה באמת אחד הסצנות שזכורות לי, יופי, יופי. והוא היה אדם קשה, באופן כללי, החוקים שלו, היה לו OCD נורא, 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 נוראי, כשמדובר בסדר וניקיון, היה לו את החוקים שלו, הוא נתן את המילה האחרונה בבית, הוא שלט בבית, ואם היית מנסה אפילו לרגע להמיר את פיו, אז היית מוצא את עצמך תחת ידו ה... הוא היה איש ששקל 130 קילו, אני הייתי פחות 50 קילו, הייתי ילדה. וזהו, ואז בגיל 16, שכבר לא יכולתי להכיל את הדבר הזה, זה היה למעשה פעם אחרונה שהוריי הרימו על הידיים, זה אמא שלי פעם ראשונה בעצם השתתפה בדבר הזה, וזה ממש, אני לא יכולה להסביר לך את, את הכוכבים שראיתי באותו יום, מהמכות בראש שקיבלתי, פשוט ראיתי כמו בסרטים מצוירים, לוני טונס, מכיר את זה? שאתה רואה את הכוכבים כשהוא נותן לו את המכה? ממש ככה. לא אמרתי שהדבר הזה אמיתי, חשבתי שזה אשכרה רק מצויר, זה אמיתי. אתה יכול להגיע לרמה כזאת של מכות, שאתה רואה אשכרה כוכבים. ואז אני זוכרת סצנה, שאבא שלי נכנס לחדר שינה שלו, וחזר עם חגורה. ברגע הזה אמרתי, אם אני לא לוקחת את עצמי עכשיו איכשהו מוצא את הדרך לברוח, אני גומרת החיים היום. אז פשוט קמתי, ברחתי בצורה כלשהי, לקחתי את הזבל, ברחתי, וזהו, ומשם משטרה. רצתי לחברה.
ואת מתארת פה חיים בעצם עד גיל 16, משהו כזה?
כן.
ש... הייתה לך איזושהי דמות לסמוך עליה, מישהו שיהיה שם לידך?
לא, כי אח שלי, הבכור, ברח סוג של גם מההורים, לפנמה לפני כמעט 26 שנה, הוא היחיד שעוד איכשהו שמחתי עליו, הייתי נורא קטנה, הייתי בת שש, הוא נסע, אבל עדיין איכשהו אני מהילדות שלי זוכרת קשר נורא 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 טוב איתו, גם אני זוכרת שלפני שהוא נסע, הוא לקח אותי ודיבר איתי, ואמר לי, אני נוסע, ואני... אבל לא, לא, פשוט לא, אחותי הייתה מחוץ לבית, כאילו, לא.
ומה זה אומר? מה המשמעות בעצם של לגדול ככה, בסוג של מציאות נוראית, שאולי את חושבת שזאת אפילו המציאות המקובלת, או שלא, ואף דמות לידך שיכולה לעזור?
יש משפט בשיר שכתבתי, כולם ידעו, זאת אומרת, כל העולם שתק, זאת אומרת, העיר כולה ידעה, היינו, זה שנות ה-90, היינו, העיר כולה ידעה על ההתנהלות של אבא שלי בתוך הבית, וכולם שתקו. וזה מה שעצוב בכל הסיפור הזה, זאת אומרת, אם מישהו אחד רק היה פותח את הפה, הנפש הזאת אולי הייתה, כי זה לחיות במציאות שהיא, כי זה גם יצר אצלי פחדים, זה יצר אצלי את הצורך לשקר פתאום, כאילו, כי אם אני לא אעשה X, Y, Z, אז אני אכתוב את המכות, ואם אני לא אעשה ככה וככה, אז אני אכתוב את המכות, ואם אני אעשה ככה, אז אני אכתוב את המכות, ואז זה גם יצר תסביכים. השקר הפך להיות טבע. גם איפה שלא צריך לשקר, אני מוצאת את עצמי פתאום משקרת, אם זה לבית ספר, אם זה... אתה לא לומד, אתה לא חושב, הנפש פצועה, ואתה צועק, ואף אחד לא... עכשיו, גם הרשויות, כשהם לקחו אותי, זה לא ש... הם הוציאו אותי, סבבה, אבל הם לא טיפלו בי. מה, אין השלכות לכל ה... זה שלקחו והוציאו אותי מהמקום, מהבסיס הלא תקין הזה, זה לא אומר ש... זה עבר. זאת אומרת, נשארו השלכות לדבר הזה, ונתקעתי עם זה, זאת אומרת, ונתקעתי עם זה, וזה אומר שהלכתי מהפחד לפחד, כי העבירו אותי למקום הכי זוותי שיכול להיות במדינה, אז כאילו.
אז ברגע שהלכת למשטרה...
שגם, אגב, במשטרה היה יחס מחפיר ביותר. כאילו, אני זוכרת, שוב, זה, אנחנו עיר נורא קטנה, אז הכירו את אבא שלי, אז אני זוכרת שהשוטר ככה צחק, אני לא אשכח את היום הזה, חברה שלי הייתה בשוק. היא אומרת לי, יושבת לך פה ילדה בוכה, שאבא שלה מכה אותה, ואתה יושב צוחק לה בפרצוף, אני לא אשכח את היום הזה.
ואז זה רגעים גם, שאת נמצאת גם בחוץ, שאת צריכה להבין איפה את ישנה ומה את אוכלת?
גם לאורך השנים ברחתי פה, ברחתי שם, הלכתי לחברה, כי לא יכולתי להיות במקום הזה. כל הזמן חיפשתי איך לברוח משם, כל הזמן. כל הזמן חייתי בפחד מתמיד. אם אתה זוכר, סיפרתי לך בטלפון שכשאבא שלי היה נכנס הביתה והיה יורד לי איזה כאב כזה בבטן, ועד היום אני ככה. אני אוכל, אם מישהו עכשיו ייכנס ואני לא יודע שהוא הולך להיכנס, סביר להניח שזה יקרה לי. זאת אומרת, אם הדלת הזאת תיפתח בלי ידיעתי, סביר מאוד להניח שזה יקרה לי, שיהיה לי את הפחד הזה שוב, כאילו. אבל אבא שלי מת לפני 20 שנה, אבל זה לא משנה, יש השלכות לדברים האלה, יש השלכות אני מוצאת את עצמי לפעמים מתוסכלת, ואני תופסת את עצמי לפעמים, זה נורא קשוח, כי הדרך להיות כמוהו נורא קלה. נורא קלה. כי אין מה לעשות, ילד זה תוצאה של הורים. אין מה לעשות, זה מההחלטה שלי להשתנות, אבל כשאתה נמצא כקטין, אתה לא יכול, אתה תלוי באנשים, אתה תלוי במערכת, ובאמת שלא היה מישהו לסמוך עליו.
וישר אתה גם נתפס כילד בעייתי, וילד טיפש.
אני, צריך שאתה אומר את זה, כי כאילו, כשאתה עוד בבית, אתה ילד עם בעיות. כשמוציאים אותך מהבית, אתה הופך להיות ילד בעייתי. מה קורה שם באמצע? לא מצליחה להבין את זה. זאת אומרת, למה ממישהו שזקוק עזרה, אתה הופך להיות מישהו שרק נטל? למה זה קורה? איפה, מה מתפקשש בו באמצע? אני לא יודעת. זאת אומרת, למה שכשאתה חווה משהו ועובר איזושהי טראומה, אתה באופן אוטומטי הופך להיות מישהו שהוא לא בסדר. זאת אומרת, אני חושבת שככה החברה תופסת את זה, כי ככה המערכת תופסת את זה. ככה המערכת מסתכלת עלינו. בגלל זה גם ריכזו אותנו פנימיות מאוד בעייתיות, עם אנשים שזה גם מגוחך בעיניי, כי כאילו כל אחד בא מרקע שונה. האם אתה יכול לטפל באותה צורה באחד שנפגע מינית, כמו באחד לצורך העניין שבא מרקע של שתייה אלכוהול והנערף? אתה לא יכול. אתה צריך לטפל בו בצורה א', ובזה בצורה ב'.
ואיך היו חיי היום יום בפנימיה? ההישרדות.
זהו, זה קטע, כי קודם כל שמו אותי בפנימיה, קראו לזה הפנימיה של הרווחה, ככה קראו לזה. זה באמת חבר'ה, כמו שאתה אומר, הם הפכו אותם לבעייתים. ברגע שאתה מקטלג אותם, בכלל, נוער בסיכון, כשאתה אומר את המילה הזאת, זה כאילו אוטומטית, באופן אוטומט, בן אדם כאילו משליך את זה על משהו בעייתי, אז כבר קטלגת את הילד, אז ברגע שקטלגת אותו, הפכת אותו לבעייתי. ואז אתה הופך אותו לבעייתי יותר, וזה בדיוק מה שקרה לי, כי כשעברתי לשם, עברתי לגיהנום כפול, כי זה מכות כל יום, זה מרד, זה סתירות, זה יריקות, זה הגיע שלב שלא אכפת לי איך אני יוצאת מהפנימיה הזאת, בורחת, באישור או עם זעקה. זה היה האופציות שלי. אני הגעתי לשלב שכבר לא יכולתי לאכל את המקום הזה. זה ללכת לישון בתחושה של בקשה, בקשה, בקשה שאני לא אקום מחר, בקשה שאני אחטוף התקף לב בלילה, בקשה שאני אחטוף שבץ בלילה, בקשה שיקרה לי משהו בלילה. או שיאללה, תרגו אותי וזהו, כאילו, לא אכפת לי. מעדיפה שמישהו ייקח עכשיו סכין, קור אותי ו... לא לחוות את הדבר הזה יום-יום, כי זה למות כל יום מחדש. לעבור התעללות כזאת, זה למות כל יום מחדש.
זה עם הילדים הנוספים שנמצאים שם? זה עם המדריכים?
מדריכים שהם מה? שהם עברו הכשרה, שהם באים לעשות וי וללכת, איזה מין מדריכים הם? אני לא ראיתי שם איזשהו מדריך שהיה לי שיכולתי לפנות אליו. וזה בדיוק הבעיה. אף אחד מהמדריכים האלה לא עוברים שום הכשרה, אף אחד מהם לא יודע איך לעבוד מול נוער כזה בכלל. זה אנשים, סבבה, למדו איזה תואר, לא יזלזל באינטליגנציה שלהם, אבל אין להם יכולת או הבנה איך לעבוד מול אנשים כמונו, איך לטפל באנשים, כי עוד פעם, הם באים עם הבעיות מהבית ולא מטופלים.
ואז גם היו ניסיונות התאבדות.
כן, הגיע שלב שכבר לא יכולתי, בלעתי כדורים, זה היה בפנימיה, קחו אותי לאסף הרופא, עשו לי שטיפת קיבה, ואני מבחינתי רציתי למות. אני כעסתי עוד על המדריך שלי, אמרתי לו, למה לקחת אותי לפה?
בואי ננסה לעבור לשלב שבו את אומרת לעצמך, אני עכשיו יוצאת נגד כולם, ואני משנה את כל החיים שלי שיהיו לטובתי.
אז זהו, תיכון איכשהו סיימתי, ואז הצבא שגם מן הסתם, מסגרת שם לא ממש התאימה לי, והמסגרת הצבאית לדעתי לא יודעת להכיל אנשים כמוני. עוד פעם אנחנו מדברים פה, תחילת שנות ה-2000, זה המון שנים אחורה. אולי המערכת קצת השתנתה היום, אין לי באמת מושג, אבל...
כי מה היה בצבא?
שוב, חוסר רציבות מוחלט, כי הלכתי, כי זה התחיל ככה, כי הלכתי לצו ראשון כשהיה 30 יום מצבה לאבא שלי, גילוי מצבה, התעקשו שאני אעשה את הכל באותו יום, אז לא המבחן קבע לא זרמתי עליו יותר מדי, אז מן הסתם גם התפקידים היו מאוד, אבל שוב, הכל, זה הכל לופ, כי זה הכל גלגל, כי אני עדיין לא מטופלת מעבר, אז עדיין משהו לא תקין בנפש, הנפש צועקת, הנפש לא מתפקדת. העניין הוא שכשאתה בפוסט טראומה, אתה מגיע לשלב מסוים שאתה כבר לא שולט בהתנהלות שלך. זאת אומרת, אתה עושה דברים בלי שליטה. ואתה מחפש הרפתקאות כל הזמן, חיפשתי כל הזמן הרפתקאות, ברחתי מהצבא, הייתי בכלא בצבא, עוד פעם יצאתי מהכלא, עוד פעם יחסי, גנץ שפט אותי. הוא היה לב פיקוד צפון באותו זמן, הסמך מפי שלי כל כך התייאש ממני, גם המפי שלי כל כך התייאשו, יאללה, ישר היה לו פיקוד, זה לא הכי שהוא ישפוט אותה, אחרי שלח אותי לכלא גנץ. אבל וזהו, ואז שוב, נתקלתי באותו סיפור, כי כאילו, אוקיי, איפה אני הולכת עכשיו? נגמר הצבא, איפה אני ישנה? אז זה המון שנים של רחובות, זה המון שנים של ניצול של גברים שמנצלים אותך, כי אין לך איפה להיות, ואין לך איפה לישון, ואין לך איפה לאכול, ואין לך איפה אין לך את הדברים הבסיסיים האלה, ואני מוצאת עצמי שנים על גבי שנים מתגלגלת ברחובות, מפה לשם, משם לפה, בלי שום מטרה, בלי, וכאילו, רצון נורא נורא עצום לצאת מהדבר הזה. עכשיו, זה מורכב, כי כאילו הגיע שלב שאמרתי, טוב, אני מוכנה לעשות הכל רק כדי לא לישון ברחוב, ואז פניתי שוב למשפחה שלי, וזה היה בתנאי שהולכים לפסיכיאטר, טיפול, כי ברור שאני לא תקינה, מההתחלה הייתי לא תקינה, ואז זה הגיע לטרפת של 13 סוגי כדור ליום, שסכיזופרן לא מקבל כאלה כדורים, וכל השנתיים האלה הייתי זומביה נראה מסיבת טרנסלדי, הייתי ממש, הייתי מסוממת, למשפחה שלי יש מפעל, התנאייה, שאני קמה כל יום בשש בבוקר, ובמשך שנתיים, הייתי קמה בשש בבוקר, הולכת לישון בשש בערב. כמעט שנתיים רצוף. ככה נראו החיים שלי, למרות התחנונים שלי, למרות הבקשות שלי, בבקשה תשחררו אותי מהכדורים האלה. ואז, הגיע המעשה בעצם, שזה בעצם היה האירוע שבאמת כונן את חיי, שאמרתי כאילו, פה, פה אני מפסיקה להקשיב לאחרים, כי זאת הדרך שלי להצליח, זאת הדרך שלי לצאת מהלופ הזה. לקחתי, זה היה תחילת חודש, אני חושבת שמשהו כמו 1,000 כדורים, פסיכיאטרים, זה המון. באמבולנס כבר איבדתי הכרה, הייתי כמה ימים בלי הכרה, שטיפה כבר זה היה עבוד, היו צריכים פחם, עניינים, לא יודעת מה עשו שם, אני הייתי אאוט. וגם אחרי הדבר הזה, הפסיכיאטר בחר שלו להשפז אותי. ואני זוכרת את המילים שהוא אמר לאמא שלי, הוא אמר לה, היא לא רוצה למות, היא רוצה שתתייחסו אליה. כמה משפט פשוט, כמה משפט שלה הוא לא הוריד את הסימון, לי הוא הוריד את הסימון. ומאותו יום נשבעתי שאני לא לוקחת כדורים יותר, וגם אם אני אקח כדורים זה יהיה מפוקח ובמינון מאוד 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 מינורי אם צריך, אבל אני לא נותנת לאחרים יותר לשלוט לי בחיים, כי כאילו כל החיים הייתי בלופ הזה. ההורים שלי שלטו בי, הרשויות שלטו בי, אחר כך הצבא שלט בי. אחר כך אפשר להגיד סוג של גברים שלטו בי, כי לא היה לי בעצם יכולת איפה להיות, אז כאילו הייתי תלויה בהם, זה סוג של שליטה אני קוראת לזה. וברגע שהחלטתי שאני לוקחת חיים שלי בידיים, ואני מפסיקה עם הדבר הזה, אז באמת החיים שלי קיבלו תפנית מטורפת. גם ברגע שהבנתי שמשפחה זה לא הכל בחיים, כי כאילו היה לי נורא קשה, כי בגלל שכאילו כל החיים טפטפו לי על זה, שכאילו פתחת לנו תיק ועשית לנו קטן וזה, אז כאילו הייתי מצפון כל החיים, שאני לא בסדר, שאני זאת שהתנהלתי לא תקין, שאני זאת שהתנהלתי, ברגע שהבנתי שאני בסדר, אז החיים שלי השתנו. כי זה נורא קל להשים את הקורבן, כמה זה פשוט.
ועד כמה זה קשה להבין שאת כן בסדר?
כמה זה קשה? וואו, זה סופר קשה. כי איך אפשר, אני שמה את זה במרכאות כפולות, שלא להקשיב לאמא. אבל לא, אמא לא תמיד צודקת. ולא ממקום של רוע, ממקום של חוסר ידע, ממקום של חוסר החלה, כי זה קשה, זה קשה, זה קשה להבין, כי ברגע שאתה, כי כשמחדירים לך לראש שאתה לא בסדר, אז אתה באמת לא בסדר בסוף. זה מה שעצור.
ואז מה עשית?
קודם כל הפסקתי את כל הכדורים, בבת אחת, אמרתי מה היא אימא, ובאמת אמא שלי זרקה אותי מהבית שוב, לא משנה. אז כבר התחלתי קצת, לפחות אם עבדתי, אז לפחות הרווחתי כמה שקלים, אז כבר היה לי איזשהו בסיס, זאת אומרת, הכל אני אדם נורא קרמטי, אז אני מאמינה שהכל היה נורא מדויק, כאילו הנה פתאום יש כסף, והנה בדיוק קרה המקרה הזה, זאת אומרת. ואז התחלתי באמת להתרומם, אז יצאתי סוף סוף, הסכמתי ללכת שיכירו בי בביטוח לאומי, כי אתה צריך בסיס כלשהו, ואז באמת התחלתי ללמוד את הטבחות שלי, ואז פגשתי את הבן זוג שהיה לי, עברתי לחדרה, עבדתי כמה שנים בקייטרינג, ואז עשיתי תאונת עבודה, פחות סימפטי, שברתי את מפרק הערך, הייתי כמה חודשים על כיסא גלגלים, ואז התחלתי בעצם לעבוד כמדריכת שיקום, זאת אומרת, כשהבנתי שאני לא יכולה פיזית יותר לעבוד, ויש לי איזשהו קושי שמגביל אותי, אז בחרתי בעצם לקחת את הניסיון החיים שלי, ולקצר לאנשים בכך את החיים, כי אני חושבת שאם היה לי מישהו, מישהי, מישהו לא רלוונטי, שינחה אותי וייתן לי את הכלים הנכונים, אני חושבת שאני הייתי כמו שאני היום 10 שנים לפני. אז הבנתי שאם יש לי יכולת לעזור, לקצר לאנשים את הדרך, לתת להם את הכלים שאני גם ככה כבר למדתי, למה לא. אז עבדתי באמת כמה שנים בזה, ואז התחתנתי, ואז התגרשתי. וזה גרם לי לחזור לעיר בעצם, לקצרים, כי כאילו כל השנים, בוא נגיד ככה, גם המשפחה שלי לא רצתה שאני אהיה בעיר, וגם יצא עליי שם נורא, נורא שהייתי זונה, וכל השנים שהייתי בתל אביב. אז לי גם היה נורא קשה לחזור, כאילו, אתה יודע, זה גם סוג של טראומה, כאילו, עכשיו לחזור לעיר הזאת, וכאילו, מה יגידו ומה יסתכלו. זה היה לי נורא נורא, זה היה תהליך נורא נורא גדול בשבילי, היכולת לחזור לעיר מבלי סוף סוף לדפוק לאנשים חשבון, כי זה משהו שוב שעשיתי כל החיים, אבל מה יגידו, אבל מה, מה אכפת לי? שיגידו, רוצים תמונה. וזהו, ואז קמתי עסק, החלטתי שאני חוזרת לטבחות שלי, וקמתי קייטרינג, קמתי תחנות יד שנייה, כי רציתי נורא, התחלתי ללמוד תואר של עבודה סוציאלית, ואז נכנסתי קצת למצוקה כספית, אז פתחתי את העסק תחנות יד שנייה שלי, שהיא קיימת כבר כמעט 4 שנים, וחזרתי למוזיקה קצת, נו. מהדקה ורבע שהיה לי חיים נורמליים, אז הייתה לנו להקת צעירים שהיינו בתיכון, יסודי תיכון כזה, חטיבה תיכון, והצגנו בכל הארץ, אפילו פסטיבל ערד שהיה. והצלחתי לחזור לזה.
ומה שלומך היום?
וואו, נראה לי, בוא נתחיל מזה ששנתי איזה שעתיים מההתרגשות. אבל אני מרגיש, כאילו, זה קטע שזה בא הרעיון הזה עכשיו, כי כאילו, ממש ממש לאחרונה היה נתק מאוד מאוד, מאוד חריף עם המשפחה שלי, זאת אומרת, זה היה כבר משהו ש... כאילו, עם כל השנים חשבתי ששנינו נאחזים בחבל, אז כאילו לאחרונה הבנתי שזה רק אני. וברגע ששחררתי את החבל, כי המון שנים אני רוצה לספר את הסיפור שלי, כי פניתי למלא תוכניה ולא עבד. וברגע ששחררתי את החבל, פתאום הדבר הזה צץ. פתאום כאילו, כל כזה. אז כאילו אני מרגישה נורא משוחררת היום, אני מרגישה שלמה עם זה היום, אני מבינה שתהיה לי משפחה משלי, אני אבנה את המשפחה משלי, אני לא כועסת, אני לא שומרת עינה, אבל אני כל אחד יקבל את שלו, אני לא, קטונתי מי, אני מאחלת לכולם טוב, באמת.
ויש איזשהו לקח, או משהו ש... נאמר של אנשים או של ילדים שבמצב שלך, או כאלה שמתקשים להתחיל חיים מחדש, מצד אחד, ומצד שני גם למערכת שלא טיפלה בך.
אני אתחיל במערכת, שיש לי המון המון המון, עוד פעם, זה העניין של ה... מי מטפל בילדים האלה באמת? אוקיי, לקחתם אותם, העברתם אותם, מי מטפל בהם? לאן זה הולך? האם זה נכון לכל ילד וילד שמוציאים אותו מהבית ללכת לאיזושהי סוג של פנימיה כזאת? האם זה נכון לו? האם כל הדבר הזה מהבסיסו צריך לעבור איזשהו מהפך לפי דעתי? כי קודם כל קטלגת את הילד, הוצאת אותו, הפכת אותו לבעייתי, קטלגת אותו, שלחת אותו למקום יותר בעייתי. מה הסיכוי? שהילד הזה יצא ממנו משהו, אלא עם הכוח הרצון שלו. כי אין לו בסיס, אין לו טיפול, גם אין לו טיפול. אם לא טיפלו לו בבעיות שהוא למעשה בא איתם, אז איך הוא יכול להמשיך את החיים?
וגם כשהפסקת להיות ילד, בגיל 18 או 19, כשאתה צריך עזרה.
אחרי הצבא, לצורך העניין, כי נגיד צבא, שגם... אם הגעת לצבא, כי לא באמת כולם מגיעים לצבא, בוא נהיה כנים, כמה מהם באמת מגיעים לשם, מה קורה באמת ביום שאחרי? מי מטפל בהם? סבבה, דאגתם להוציא אותם מהבית, דאגתם לזה שלא יהיה להם בסיס, כי הבסיס היה לא תקין ולא טוב להם, אז מה קורה אחרי? פה בעיניי זה כשל מערכתי, כי הילדים האלה נופלים בין הכיסאות, למרות שגם ככה אין להם סיכוי, אני חושבת, כי... לצערי, מאיך שזה מתנהל היום, אין הכשרות למדריכים, אין כלים, עוד פעם, כל ילד בא מרקע אחר, אתה לא יכול לתת מענה, אותו מדריך לא יכול לתת מענה לאותם 20 ילדים מ-20 רקעים שונים. הוא לא יכול, אין לו את היכולות, אין לו את הכלים גם. אז מה קורה? מי דואג לילדים האלה בכלל? מה שאני חוויתי שם, בפנימיה הספציפית שלי, זה היה גטו. ככה חשתי. פנימיה של גטו. ילדים גטו, כמו קופים, מביאים לנו בארבע את הלחמניה ושוקולד. אין טיפול, אין דיבור, אין שיחות, אין ייעוץ, ואתם עוד מצפים שנלמד גם, נכון? אתם עוד רוצים שנוציא ציונים, איך, מתי? מתי? תקשיב, לילדים, בגלל שזה נורא 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 קשה מערכתי, אבל תראה, אני הייתי, לי לא היה את הכוחות הנפשיים, אבל אם יש לילד את הכוחות הנפשיים, שילחם, שילחם על העתיד שלו, לא משנה מה. היום זה גם אחרת, אני מאמינה, היום שיש יותר מודעות, היום יש יותר התפתחות, אני מאמינה שהיום יש יותר דרך, יש יותר, זאת אומרת, אפשר, היום אפשר אחרת, אבל להתעקש, אני לא התעקשתי כי, עוד פעם, כי זו תקופה אחרת, כי הכל היה שונה, בוא, המוזיקה היחידה זה אם קיבלת ווקמן לבת מצווה, כאילו, היום אתה מעלה פוסט לפייסבוק, כל המדינה על הרגליים. אם אתה יכול, תילחם על העתיד שלך, תילחם על תילחם על הלימודים, גם אם זה, נסיים את 12 שנות לימוד, בסדר? לא בגרות. תילחם על זה, ולא בשביל התעודה, אלא בשביל הנפש.
כי אם אתה לא תילחם...
אף אחד לא ילחם בשבילך, בדיוק. אף אחד לא.
תודה רבה, מורן.
תודה רבה לך, היה לי נורא כיף.
תודה שבאת וסיפרת את הסיפור שלך, ואני באמת מכל הלב מאחל לך רק הצלחה ורק טוב בחיים, ושמי שצריך לשמוע ולעזור יעשה זאת, בטח בהיבט המערכתי ובכלל. ורגע לפני סיום התוכנית, כמה מספרי טלפון של קווי חירום שיכולים לסייע במקרים של פגיעה מינית, אלימות או בדידות. עמותת ערן עזרה ראשונה נפשית למספר 1201, קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית למספרים 1202 לנשים ו-1203 לגברים, והמוקד הטלפוני של משרד הרווחה והביטחון החברתי שמספרו 118. עורכת הפודקאסט מאיה קוסובר, מפיקה תמר בנימין, תחקיר חן אברמוביץ', הטכנאי משה מושקוביץ. אתם יכולים להזין לפרק הזה ולפרקים נוספים של ההסקט הלאומים באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אני הייתי אורן אהרוני, להתראות.
הולכת בחושך אל הלא נודע, כל נזר סביבי כמו שסוגרים קופסה, אין לך מילה, עדיף תשתקי. אומרים אל תדאגי שיהיה בסדר, שהזמן מרפא צוק, תפסיקי לבכות, אף אחד לא שומע, אין מי שישמור. אומרים שיש אמת אחת, אז למה כולם משקרים? ואם הם אומרים שהם ראו את האור, אז אולי מעצמי, את כל כאילו זה לא קרה, ולבסוף את יוצאת אשמה. אומרים שיש אמת אחת, אז למה כולם משקרים? ואם הם אומרים שהם ראו את האור, אז אולי לא הבנתי את החיים. אומרים שיש אמת אחת, אז למה כולם משקרים? ואם הם אומרים שהם שותק